לכן בעזרת השם נדבר היום במעלת תינוקות של בית רבן, כמה מעלתם חשובה וכמה האדם צריך להילחם ממש כדי שבניו והילדים הנכדים יהיו לומדי תורה ועובדי השם באמת. יש במסכת שבת רבי גוריון, היה חכם בשם רבי גוריון, כנראה היה מהמשפחה של נקדימון בן גוריון, ואמר לה רב יוסף בר שמעיה, בזמן שהצדיקים בדור, אז הקדוש ברוך הוא רואה שיש עוונות וקשה מאוד, מה עושה? נאספים ונתפסים הצדיקים בעוון הדור. בזמן שאין צדיקים בדור, חס ושלום, לוקח תינוקות של בית רבן, ובמקום גדולי הדור, שנאמר, אם לא תדעי לך יפה בנשים, צאי לך בעקבי הצון. מי זה עקבי הצון? העקבים. אלה התינוקות הקטנים דומים לגדיים קטנים. זה בעוונותינו. המגפה הזו לא נפסקת. אפילו היום, תינוקת בת 6 חודשים, לא, לכם נפטרה בירושלים. כמעט אין יום שאין איזה אסון גדול. צריך לעשות התעוררות בעניין זה. מה אומר הגמרא שמה ממשיכה? בשבת למד ג' בעקבי הצון על משכנות הרועים. מה זה משכנות הרועים? אומרת הגמרא שהם ממושכנים משכון. שלנו, אם נעשה מצוות או לא נעשה מצוות. אז תאר לך, אם תינוקות הולכים לעולמם, זה עוונות שלנו. והגמרא בשבת ממשיכה שם, בקוף י"ט, שם העיקר הסוגיה. מה שאמרתי לכם זה בלמד ג', שם הסוגיה של רבי שמעון בר יוחאי, איך שהתחבא במערה, בהמשך. אבל בקוף י"ט, שם מובן חורבן ירושלים. אמר רב המנונה, נוחר וירושלים, אלא שבטלו בה תינוקות של בית רבן. שם הגמרא אומרת שאסור לבטל תינוקות של בית רבן, ואפילו לצורך בניין בית המקדש. גם אם רוצים לגייס אותם, לעזור, או הילדים עצמם מבקשים לבוא לעזור בבניין בית המקדש, אסור. קדושה של הלימוד שלהם יותר מהאבנים שהם יבנו שם בבית המקדש. אז משיכה הגמרא ואומרת, לא חרבה, אלא שביטלו. שנאמר, שפוך על עולל בחוץ. מה פירוש שפוך על עולל בחוץ? שפוך על עולל, למה הרגו עוללים? בגלל שהיו עוללים בחוץ. בגלל שלא למדו תורה, שיצאו החוצה. אז תראה כמה חמור עניין של זה. הגמרא משיכה שם, במסכת עבודה זרה יש מאמר אחר מעניין מאוד. המאמר שם אומר על מי שמלמד תינוקות, עליו נאמר אם חס ושלום לא מלמד אותם כהוגן או שלא מגיע בזמן, עליו נאמר ארור עושה מלאכת השם רמייה. כיוון שללמד ילד זה מלאכת השם, אתה לא עובד לא אצל אבא שלו ולא אצל העירייה ולא אצל הארגון שמארגן את הבתי התלמודי תורה, אלא אתה עובד שכיר אצל השם יתברך. ואם הוא לא עושה את מלאכתו כמו שצריך, עובר ארור עושה מלאכת השם רמייה. ושם הגמרא מביאה עוד מאמר, אמר רב יהודה אמר רב, מי דכתיב אל תגעו במשיחי ובנביאי אל תראו. מי אלה משיחי? מי אלה נביאי? אז הוא אומר, אל תגעו במשיחי, זה תינוקות של בית רבן. ובנביאי אל תראו, אלה תלמידי חכמים, שאוי ואבוי לא למי שמבזה את תלמידי חכמים ומזלזל בהם. זה מה שעשו אלה הרשעים. מתוכנו. הלכו נגד כל גדולי ישראל, העמידו אישה לרשות עיריית בית שמש. יש חילול השם גדול מזה? יש מרד נורא והיום יותר מזה? כמה הקדוש ברוך הוא ערך אפיים? הרי יש בכלל שאלה אם לאישה מותר להצביע עד כדי כך, אבל החכמים אמרו כדי להוסיף כוחות אז התירו, אבל שאישה תיבחר או תהיה באיזה תפקיד ציבורי חלילה וחס. והם הלכו, עזבו מקור מים חמים, מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים אשר לא יכילו המים, ועוד נגד חכמי ישראל. זה נורא והיום. לכן צריך להיזהר, אל תגעו במשיחי. למה קרה להם משיחי? רש"י הסביר שם שדרך היה תינוק שלוקחים אותו, מה זה תינוק? אגב, כל מה שהגמרא אומרת תינוקות פירושו למטה מגיל בר מצווה, כי הוא עדיין תלוי בהורים שלו. צריך אוכל, צריך שתייה, צריך לבוש, צריך כביסה, זה כל העניינים. הוא עדיין לא עצמאי לחלוטין כמו ילד אחרי בר מצווה. אז הוא נקרא תינוקות. זה נקרא תינוקות, מושכים אותו בשמן. היו נוהגים שאת הילד הזה, שני שלוחים אותו לבית המדרש, מושכים אותו בשמן מראשו ועד רגליו, כמו הכהן. אז לכן אמר, אל תגעו במשיחי, שהוא משוח. כך הפשט ראשי הסביר. המהר"ל, בזמנו לא היה הדבר הזה. הוא היה לפני 500 שנה בפראג. לא היה. אז הוא מבאר, אל תגעו במשיחי, שהם עוסקים בתורה. והעוסק בתורה נמשך בשמן משחת קודש שיורד מלמעלה. כי הילד הזה, הוא לא יודע כלום, רק תורה. אז אתה שואל אותו, איפה שתשאל אותו מה שהוא למד, עונה לך שוטף. משנה, משנה, גמרה, גמרה, פסוק, פסוק, הכל, עם כל הביאורים והפירושים, איזה חוכמה אתה מוצא אצלם, אז הוא נקרא משוח בשמן משחת קודש. בנביאי, אלה התלמידי החכמים, שהתלמיד חכם, חכם עדיף מנביא. הוא מראש אומר לך, כך וכך יהיה. אל תעשה דבר פלוני, תעשה כך, ולכן עשית ככל אשר יראוך. צריך זהירות, אדם מאוד להיזהר בעקבות תלמידי החכמים, שכמה הזהירו אותם מסכת אבות. עוד אנחנו אומרים בבוקר הרי, אל תראו ואל תראו, ושם מעריכים עוד בביאור, המפרשים מעריכים בביאור העניין של הילדים הללו שהולכים ללמוד תורה. בא רמה מפנו ואומר, רמה מפנו היה לפני 400 שנה באיטליה, והוא תלמיד הרמק, דור שאחרי רבנו הארי, ואומר דבר מאוד מעניין. מנהג היה, ככה היה מנהג בזמנם, והמנהג הזה אנחנו ראינו אותו גם אצל רבי חיים פלאצ'י לפני 140 שנה. רבי חיים פלאצ'י כותב שהילד לפני שהיה הולך בבוקר לתלמוד תורה היה ניגש לאבא, מנשק את ידו ומברכו, ואחר כך מנשק את אמו, אחר כך אם יש שם סבא או דוד או כל אדם מבוגר ממנו, היו מברכים אותו שיצא לשלום ויחזור לחיים טובים ושלום, כי הוא לא רואה אותם כל היום. הוא נמצא אצל הרב שלו, לומד שמה כל היום, לוקח איתו איזה קריך, שם היו עושים להם איזה תפשיל, ועד הערב. בערב חוזר, מנשק להם את היד פעם שנייה, הם מברכים אותו. אומר הרמה מפנו, לא צריך הילד ברכה. הלא, ראינו כעת שהמעלה של הילד הוא כל כך גדולה, ועוד יותר, תראה בהמשך בגמרא, מה הגמרא אומרת, מבהיל, 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 שהתפילה של ילד עולה למעלה ועושה פעולות עצומות מאוד, אבל שאין בו חטא, אין העולם מתקיים אלא בהבל, תינוקות של בית רבן. הוא אבל שאין בו חטא. עד כדי כך, רב פפה היה יושב לפני אביה, וכאילו הוא נראה שהוא מקנה. אז הוא שואל את אביה, דידי ודידך מהי? התורה שאני לומד ומה שאתה מלמד אותי, מה זה לא נחשב? והילד הזה הקטן שהוא לומד איזה משנה אחת, אנחנו מפלפלים ומקשים ומתרצים, חוקרים ומבארים. אמר לא, לא דומה. למה? אמר לא, אנחנו אבל שיש בו חטא, הם אבל שאין בו אפילו טעם חטא. הם לא יודעים מה זה עוון, לא טעמו טעם חטא. ולכן התפילה שלהם, הלימוד שלהם, עושה רושם גדול, גדול מאוד בשמיים. אז עכשיו עדיין השאלה שרבנו מנחם עזריה מפנו נעשתה יותר גדולה. אם אביי אומר לרב פפא שהילד הזה הוא יותר ממנו, הוא לא אומר לו את זה בגוזמה, הוא אומר לו את זה במציאות, אז מה, למה הילד צריך שאני אברך אותו? מה? שהוא יברך אותי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז הוא מתרץ בגלל שעדיין אין בו נשמה, והנשמה באה רק בבר מצווה, ונשמה של האדם זה המזל שלו, ואז היא שומרת אותו. ומה יש ביום בר מצווה? הוא מקבל את יצר הטוב. ומי זה יצר הטוב? זה המלאך הטוב ששומר אותו ממינו. ומלאך ההוא, לא עליכם, השר של אובמה מצד שמאל, ממיננו מיכאל, זה מחוץ לזה, זה מרכבה. אבל יש לו לאדם שני מלאכים המלווים אותו. אחד ממנו, אחד משמאלו. אחד מלאך טוב, אחד מלאך רע. אז יש לו מלאך. לפני זה אין לו מי שישמור אותו. אז כמה שהוא חשוב וגדול, עדיין החיצונים מקנאים בו. המזיקים רוצים לרדוף אחריו. אז הוא צריך שמירה. הוא צריך את החסות שלנו. הוא צריך את ההגנה שלנו. כמו שהוא צריך שמירה, שאתה צריך לבדוק אם קר בחוץ, לובש סוודר, אכלת היום, יש לך שתייה שלא יובד, אתה מכיר את הדרך שאתה הולך, ללוות אותו וכו', אתה דואג, הוא חסר ישע. אז אם הוא בבעיה, אתה צריך לשמור עליו, להגן עליו, נכון? גם בנשמה זה כך. אומר הרמה מפנו שאותו ילד צריך שמירה מצידנו המבוגרים, ולכן נוהגים המבוגרים, אם זה ההורים או הסבא, או החכם, או כל אדם אחר שהוא גדול, יברך, לשים ידיו על ראשו, ויברך אותו בוקר וערב, כי אין להם מזל משלהם. ממשיכה הגמרא ואומרת, לכל עיר שאין בה תלמוד תורה, מחריבים אותה. רבנה אמר, מחרימים אותה. הרמב״ם לא רצה, לא יודע, לא פסק את המילה מחריבים, השמיט אותה. במקום מחריבים, כתב מחרימים. זאת אומרת, אל תגור שם. אסור לך מראש. אתה מתכונן ללכת לעבור, לגור באיזה מקום, אתה חייב לבדוק האם יש שם תלמוד תורה לילד שלך, זה הדבר הראשון. אחר כך אתה יכול ללכת לסדר מקום עבודה, באיזה כיווני אוויר, ואם יש לך שם איזה, קוראים לזה, בוידם למטה, ואיזה מחסן, ואני יודע מה. אבל דבר ראשון, אני צריך שיהיה לילד שלי תלמוד תורה שם במקום שאני הולך לגור שם. אז הוא אומר, ולכן צריך להיזהר שאמרו רבותינו שכל עיר שאין בה תלמוד תורה מחריבים אותה, ואין העולם מתקיים אלא בהבל פיהם של תינוקות של בית רבן. אז אני צריך להיזהר שהילד יהיה שם ויהיה לו תלמוד תורה והוא ילמד שם, ואם לא, לא עשינו ולא כלום, בלי זה לא עשינו מאומה. אז אמרנו שהתלמוד תורה צריך להיות שם. אז באמת יש שם שאלה, כן, כן, יפה אמרת, הבנתם מה הוא שאל? הוא שאל, יש לו ילדים בוגרים שכבר נמצאים בישיבה, אז מה אכפת לו אם יש תלמוד תורה או אין תלמוד תורה? כן, אז התשובה היא כן, כי יש תלמוד תורה. התלמוד תורה מגן על יושבי העיר. התלמוד תורה מגן גם על מי שבגיל 120, גם על התינוקות שנולדו היום. זה לא קשור אם הוא לומד שם או לא לומד שם. אני צריך שבעיר שלי יהיה בית הכנסת, יהיה שם ישיבה ויהיה שם תלמוד תורה, שהתלמידים האלה שהם לומדים, ותכף תראה בהמשך, כל עוד שהם מצפצפים בקולם, אז הם שומרים על העיר, הם עושים הגנה. עכשיו יותר מזה, דיברנו על העברה ממקום למקום, שיהיה באותו מקום. הגמרא מתייחסת לזה. מה יעשה אדם? נגיד הגיע לאיזה כפר, ובאותו חלק של הכפר אין תלמוד תורה, אבל בחלק השני יש. מה זה חלק שני? יש נהר שאני צריך לעבור את הנהר, זה בדיוק מה שקורה היום, יש כביש. אז מה עושים? אז הגמרא מחלקת בין אם הנהר צר או הנהר רחב. נהר צר, אתה יכול להעביר אותו מצד זה של הנהר לצד השני של הנהר, אין סכנה. אבל נהר רחב, שם ישמור, אם יש שיטפונות ואם יש גשם עז, יכול הילד חס ושלום לקרוא לו משהו. זאת אומרת, תיזהר, אל תיקח את הילד בכביש מסוכן, אל תעביר אותו במקום שעוברים שם הרבה מכוניות או ספינות, זה נהר, זה היינוח, הנהר של היום זה כביש אוטוסטרדה שאי אפשר לעבור שם רק או באמצעות הגשר או באמצעות הרמזור אם הוא לא מקולקל וכו'. אז אם כן, צריך לשים להם וצריך לדעת איפה אתה הולך לגור. מה? אני לא שמעתי, אני השם. כביש הבקעה, מה זה בחדשות? זאת אומרת, אתה שואל כעת, אתה גר בצד אחד של הבקעה, להעביר אותו את כביש הבקעה אסור. בטח שזה אסור. זה כביש מטורף, יש שם פלסטינים. ואם לא פלסטינים, באים שדים. כן? לא, אבל זה כל אחד סוג אחר. כן. הבנת? מה? אני בא. תלמוד תורה, זה העיקר, זה העיקר. עכשיו הגמרא בגיטין מביאה מעשה נורא. הגמרא בגיטין ידועה בדף נון זן, הגמרא מביאה שם שזכריה הנביא עמד פעם ביום כיפור ושבת והוכיח את ישראל כאשר השתחוו לזכריה בן יהוידע. לא, זכריה הוא עצמו הוכיח כאשר השתהבו ליואש המלך, כי יואש הוא היה הפליט האחרון מזרע דוד המלך, שעתליה הרגה את כל זרע הממלכה, ואותו החביאו בתוך בית קודש הקודשים, החביאו אותו שם. בין 7 שנים יואש ומלכו, הוציאו אותו כבר, אי אפשר היה, כי גם היו צריכים כל 7 שנים לשפץ את המקום שם, אז שלא יתגלה, הוציאו אותו. ואז עתליה ידעה והם הרגו אותה. אחרי כמה זמן באו טיפשים ליואש, אמרו לו, תראה, אתה לא יכול, אתה בטח אתה אלוהים, איך אתה היית 6.5 שנים בתוך בית קודש הקודשים ולא קרה לך כלום? הרי כתוב והזר הקרב יומת, אז אתה אלוהים, נשתחווה לך. התחילו להשתחוות לו, הם מחפשים אנשים כל מיני בבות, עשו אותו, זה הבבא הראשון, והוא לאט לאט האמין והיה מבסוט מזה שעושים לו כך. בא זכריה בן יהוידע, שאבא שלו יהוידע שמר עליו והגן עליו והוכיח אותו, הוא לא שמע בקולו, שלח את השרי החכמים הסנדרין שירגמו אותו באבנים, סקלו אותו באבנים בשטח הר הבית ביום כיפור ושבת ונהרג. ועל זה צועק הנביא ירמיה, אם יהרג בבית אדוני כהן ונביא, גם כהן גם נביא. ואז אדם שלא היה מפעפע קרוב ל100 שנה, לא נרגע, אותו דם הולך ויוצא, הולך ויוצא כמו מזרקה. שבא נבוזראדן לכבוש את ירושלים, ראה את הדם הזה, שאל אותם, מה זה הדם הזה? אמרו לו, דם אלים בפרים שאנחנו שחטנו. פחדו להגיד לו. אז הוא לקח אלים ופרים ושחט, ואמר להם, זה לא דומה, זה לא אותו צבע, זה לא, בכלל זה לא עושה אותו דבר, למה זה צריך להיות כך? אז הביא אחרי זה יונות, הביא כל מיני דברים, לא דומה. אמר להם, אם תגידו לי את האמת, אני אעזוב אתכם. אם לא, יהרוג את כולם. והתחיל לשחוט. מה לקח בהתחלה? כמרה אומרת, הביא סנדרי גדולה. שחט את כולם, 71 סנדרים. ועדיין אדם מפעפע. הלך, הביא את כל סנדרי קטנה מכל עיר ועיר. שחט את כולם שם. ואדם מפעפע. הביא בחורים ובתולות, שחט אותם חתנים וקלות שצריכים להתחתן, עוד שבוע, עוד חודש, עוד חודשיים, את כולם שחט ושחט, ולא נרגע. בסוף מה עשה? לקח תינוקות של בית רבן, שחט אותם, ואדם לא נרגע, אז אמר לזכריה, זכריה, זכריה, טובים, אז איך הוא ידע שזה זכריה? הם באו וגילו לו. אמרו לו, תשמע, די, הרגת את כולם. היה לנו נביא, והוא מאז, הוא לא נרגע אדם שלו. אמר לו, זכריה, זכריה, טובים שבהם איבטים, מי אלה הטובים? התינוקות של בית רבן, כאן כבר אמר, סטופ, אתה רוצה שאבד את כולם? נח אדם, ושקט. ולקחו, וזכריה קבור במקום שלו, ידוע. מתחת להר הזיתים, שם בבקעה, ואיפה האופל, מכיר? אז שם למטה, שם קבור זכריה הנביא. אז אומר, פה תראה כמה מעלה תינוקות של בית רבן, שהיא גדולה מאוד מאוד. ועוד, יש לנו גמרא מסכת עבודה זרה, בהתחלה, דף ג', הגמרא אומרת שם, מה עושה הקדוש ברוך הוא? למדנו את זה לא מזמן. מה עושה הקדוש ברוך הוא ב-12 שעות של היום, וגם ב-12 שעות של הלילה? מה הוא עושה כל הזמן? הנה לא ינום ולא ישן, שומר ישראל, לאכול או לא אוכל, לשתות או לא שותה, לישון או לא ישן. אז מה הוא כן עושה? אז הגמרא מספרת, עושה את הסדר יום שלו. 3 שעות ראשונות של הקדוש ברוך הוא לומד תורה. אחר כך משלוש האחרות, זאת אומרת נגיד מ-6, עד 9 בבוקר לומד תורה. מ-9 עד, זה יוצא עד 12, עד 12 בצהריים, אז הוא דן את כל העולם כולו. כל אחד מה המעשים שלו. כל העולם. אחר כך, מהצהריים, 12 עד 3, זן ומפרנס לכל. זה פחות או יותר זמן ארוחת הצהריים, ארוחה העיקרית שהאדם אוכל. אז הקדוש ברוך הוא זן את הכל. אחר כך, מה עושים מ-3 עד 6? עד קריאת החמה מלמד תינוקות של בית רבן. איזה תינוקות של בית רבן? אז יש כמה פירושים במדרשים. כל התינוקות לא עליכם שנפטרים, ואין להם מי שילמד אותם, ולא למדו תורה מספיק. הוא לוקח את כולם, מאסף אותם אצלו, והוא יושב, הוא כמו רב, והתלמידים, והם יושבים אצלו, והוא מלמד אותם תורה. יש מקום אחר מובא, שיש המלאך גדיאל, רב גדיאל נער. היה אחד, בזמן רבנו חם בן זכאי, צדיק יסוד עולם, שלא נשא פניו לאישה, לא ראה, ולא היה מסתכל מחוץ ארבע עמותיו. והיה איש צדיק וקדוש וגדול מאוד בתורה, ולא היה מתעסק בשום דבר חוץ מלימוד תורה. והנה יום אחד נולד לו בן, קרא לו גדיאל. והילד הזה הגיע לגיל 7, והיה בקי בכל התורה כולה. בגיל 7 היה, בדיוק באו הגויים הרשעים הרומאים, ראו אותו לומד תורה, חסו אותו חתיכות בעודו בחיים, חתכו אותו לגזרים. אז לקחו וקברו אותו. עלה זה למעלה, והקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו יצא לקבל את פניו, והתחיל לנחם את רב גדל. אז רב גדל אומר לקדוש ברוך הוא, אבל איפה הגן עדן שלי? אומר לו, הנה. אומר לו, אבל אם הייתי חי עד גיל 18, כמה תורה הייתי לומד, כמה תורה הייתי מלמד, אז איפה הגן עדן הזה? אומר לו, אני אתן לך גם זה. אומר, אבל אם הייתי מתחתן בין חי לחופה, והייתי מביא ילדים, כמה שכר היה לי, והייתי מלמד את הילדים שלי תורה. אמר לו, תיקח גם את זה, שלח אותו למחלקה יותר גבוהה. המשיך לדבר, אמר, אם הייתי גדול בתורה ומרביץ תורה ברבים והייתי אחר כך עושה זוכה ומזכה וזכה אחרים, כמה תורה הייתי מקבל, כמה שכר נתן לו. אבל אם הייתי זקן ויושב בסנהדרין ופוסק הלכות ונאמר כפי תהיה, ואני שותף של הקדוש ברוך הוא, שותף שלך, אמר תשב גם זה תקבל, נתן לו הכל. בסוף מינה אותו ראש ישיבה לכל תינוקות שמתים, הם באים אצל רב גדל נער ולומדים אצלו תורה. רבנו חם בן זכאי צם כמה תעניות כדי לראות ולזכות, כי נודע לו בשמיים שרב גדיאל נמצא במקום כזה גבוה, עד שירשו לו ללכת ולראות פעם אחת את השכר ואת המקום שבו יושב רב גדיאל נער. אבל בכל אופן ראינו מפה שהקדוש ברוך הוא עושה את זה מלמד תינוקות. הגמרא שואלת אחר כך מסכת עבודה זרה, הוא בלילה מה? אומרת, אותם שעות של היום עושה אותו דבר בלילה. שלוש, 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 שלוש. הוא בהתחלה לומד תורה לעצמו, בתחילת הלילה, למשל עכשיו, הקדוש ברוך הוא יושב לומד תורה עם עצמו, אחרי שלוש שעות הוא דן את העולם, אחרי שלוש שעות הוא זן את שאר העולם, ועוד שלוש שעות אחרונות של לפני עלות השחר, מלמד תינוקות של בית רבן. תראה מה זה. והגמרא מביאה על מלמדי תינוקות שעתיד הקדוש ברוך הוא, כל אלה שמלמדים תינוקות, להושיב אותם אצלו בשורה הראשונה. שיבוא המשיח, אז יבואו אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, יבואו התנאים, הנביאים, האמוראים, כל גדולי ישראל. אותם יושיב בשורה שנייה. מי יושב בשורה הראשונה? כל אלה שלימדו תינוקות ומסרו נפשם ללמד תינוקות בשם שמיים. אלה יושבים עם הקדוש ברוך הוא. אומר להם, זה המקצוע שלי, זה שלי. לעומת זאת, העונש שלהם קשה. גמרא אומרת שאם מלמד תינוקות פושע ולא מלמד טוב את הילד, אז צריך להעביר אותו. ועוד יותר, ואמא מוליך אותו למקום אחר, והוא מקלל את האמא. לא תפחד מהכללות שהוא מקלל, כי אנחנו לא מתחשבים, אנחנו מחפשים טובת הילד. ואחרי זה הוא יושב שם והמלמד תינוקות זוכה לאיזה מעלות שהוא מלמד את הילדים מלאכת השם. אבל אם פשע, למשל איחר, או באמצע יצא החוצה לכמה דקות, השאיר את הילדים לבד, עליו נאמר ארור עושה מלאכת השם רמייה. זה מלאכת השם. זה לא אצל בעל בית שאתה עובד ואתה פה ושם משחק עם השעון שלו, אלא כאן אתה עם הקדוש ברוך הוא מתעסק. אתה עובד אצל הקדוש ברוך הוא, זה חמור מאוד. ממשיך עוד ואומר הזוהר הקדוש בפרשת יתרו, עוד מעט נגיע לזה, על הפסוק, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, לא תעשה לך פסל לכל תמונה אשר בשמיים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ. אומר הזוהר הקדוש רבי שמעון בר יוחאי עליו השלום, שכל אבא שלוקח כל בוקר את הילד לתלמוד תורה ובערב הולך מחזיר אותו מהתלמוד תורה, נושא אותו על כתבו, הרי זה כאילו הולך ללמוד תורה אצל משה רבנו בהר סיני. האבא נקרא הולך להר סיני וחוזר. אז בבוקר פעם ובערב פעם. והראיה ראינו מחזקיהו מלך יהודה, שהיה מלך של כל ישראל, ולא היה אחד שלא למד תורה בזמנו, מהצפון ועד הדרום, ולא היה צבא בכלל. מי נלחם? הגיע סיסרא, אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, סליחה, סנחריב הגיע, אז הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא, מה הוא עשה? יצא מלאך השם והרג 185 אלף קצינים, מפקדי אוגדות, אלה הצבא שלהם, יענו רוסיה ואיראן וכל מה שיש שם, ויפן, תביב, סין, וכל ארצות ערב, זה לא, אפילו גפרו אחד הם לא שווים. אצל הקדוש ברוך הוא כל זה בשנייה אחת. ויצא מלאך השם והיכה במחנה אשור 185,000. איפה זה היה? פה למטה במתחת לשער יפו. איפה הסינמטק? כן, וכל אלה שם ישבו בארמון הנציב, הסתכלו מלמעלה, איזה סרט חינם ראו. זה יהיה שידור חוזר כשיבוא המשיח. אז היה משהו משהו, והנה בבוקר והנה בבוקר והנה כולם בגרים מתים. מתי זה היה? ליל פסח. ליל פסח. אמר חזקיה לקדוש ברוך הוא, אני להילחם לא יכול, לצאת לא יכול, להתפלל לא יודע, אתה תעשה מה אני רוצה, אני הולך עם הפיג'מה לישון, אתה תעשה מה אתה רוצה. וככה היה. אז אם כן, זה דבר גדול מאוד. אומר תדע, וחזקיה אומר לך יהודה, למה זכה? כי כל בוקר היה לוקח שתי הילדים שלו על הכתפיים, וכל ישראל רואים מסתעזעים, בבונו של עולם מלך יש לו 9,000 עבדים. אין מישהו שיקח את הילדים האלה באיזה קרקרה, באיזה לינקולן שחורה, באיזה פונטיאק, אני יודע מה, אדומה, באיזה, אני יודע, לא, חזקיה אומר, נו, אני לוקח אותם, זה שלי, הוא לוקח אותם על הכתפיים ורץ, וכל ישראל רואים, לומדים ממנו. אומר, עכשיו תבין, למה אמרו בגמרא, יש את אדם, המסרת בבא בתרא, המון סוגיות, אני היום שישבתי לראות מה זה, תאמין, לא מצאתי לא ידי ולא רגלי, אמרתי, נביא קצת מפה, קצת מפה, כתוב בשבת נעשה. הגמרא בבא בתרא דנה, מה הדין אם מישהו בא בחצר של הבית שלך, פותח עסק, אתה יכול להתנגד, אתה לא יכול להתנגד, היום הולכים לעירייה, מלשינים, לא מלשינים, אין מלשינים, בוא לבית הדין. אומרת הגמרא, כן. הוא אומר לו, תשמע, כל הפטיש מפריע לי, כל הריחיים, ההוא נגר, נפח, אז יש פטישים, זה מפריע לכל בני הבית. ואחר כך הוא תוכן בריחיים. אז תוכנים, פעם בבוקר, פעם בצהריים, פעם בערב. אז הריחיים משמיע קול. שמעת קול של ריחיים? וואו, וואו, וואו. זה כמו שלושה מטוסי ג'מבו. אז איך הוא יעשה? זה מוחה עליו. אבל, 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 גר שם איזה מלמד תינוקות, ואצלו בבית הוא מביא ילדים, ואפילו עד 50 ילד, הוא אומר שם גם מספרים, עד 50 ילד, והם צועקים אחריו. הוא אומר להם, תגידו איתי, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. 50 ילד, ואלה לא ילדים של היום, שאוכלים קרטיב ואוכלים צ'יטוס, אז אין להם קול בכלל, אלא אוכלים רבע עגל כל אחד, ואוכלים חביבי עץ שלם של פיסטוקים מחסלים. אתה יודע איזה כוח יש להם? אז כל ילד נחשב כמו 500 ילד. 500 ילדים זה 5 מיליארד ילדים. קוראים, כל העיר מזדעזעת, לעולם אדוני דברך ניצב בשמיים. באים כולם, אוי, מה קרה? העירייה, איפה זה? לא יכולים להגיד כלום. על זה אף אחד לא יכול. זה בבא בתרא דף כף. המאירי שם, תחיל להביא, שגם תיקח אותם לתלמוד תורה, הכי טוב, וכמו שהגמרא שם הזהירה, שאם יש מורה, שני מורים. אחד יודע הרבה, אבל לא מדקדק. עושה בת קוף כבת כף. כמו השבת קראנו, נכון? הוא עושה מקוף כף. בשרה ממנו. לא הייתה בת 100 כמו בת 20. וכן, וקובע השם יחליפו כוח, אומר הרב חידה, מחליף כף בחט, בחט בכף, חה, עושה חה ועושה חה. אז אומר לו, תשמע, אני לא שם את הילד אצלך, הילד מתחיל לדבר כמוך. אני רוצה שהוא יבטא את האותיות כמו שצריך. מוציא אותו באמצע היום, באמצע השעה, לוקח אותו והולך למקום אחר, ולא יכול למחות. ואפילו שזה יותר גאון, לא, הגמרא אומרת שבשתה כיוון דעל על מה זה שבשת השיבוש, נכנס לו לראש, לא יוצא. היה אחד, ילד, יש לי בשכונה, מכיר אותו מסכן, בא אליי לפעמים בשבת. הוא מדבר איתי, הכל פותח, שומע, אמר לי, שומע, פותח, מה קרה? בסוף הרבה שלו מדבר ככה, פותח את ידיך, שומע איזה. יש שם, גם שכחתי, בנשמת כל חי, יש שם גם פסוקים, אז הוא אומר את הכל, אני מסביר לו, אז הוא אצלי, שהוא מדבר איתי, אז הוא מתקן. אבל לפעמים הוא נכשל, הוא רגיל, כי הוא רגיל כל השבוע לדבר כמו הרבה שלו. אז זה משבשת. מה אתה משבש אותו? יש פתח גנובה. אתה שמעת אומרים, פותח את ידיך? פותח את ידיך. שומע אל אביונים אדוני. וכן, אז זה הדרך. זה נקרא פתח גנובה, יש כללים ודקדוק. אז הגמרא אומרת, תוציא אותו משם. אחר כך השיבוש הזה לא יוצא לו מהראש. אז לכן, אומר המאירי, זה שהזכרתי לכם, אבל לא מעבירים אותו מיישוב ליישוב, כי זה משגע את הילד. הוא גר ביישוב אחד, פתאום אתה לוקח אותו כל בוקר ליישוב אחר. אז איך תדע מה קורה לו? וגם זה סכנה. אבל אם יש שם גשר, ואם יש שם גשר, כגון שיש נהר, אז אם הגשר צר, אסור, למה יכול ליפול? או יעלה המים, יש שיטפונות, אבל גשר רחב, מותר. מה אומרת? כך כותב המאירי. כך הוא אומר, כתוב הפסוק מהגמרא שם בבבא בתרא. למה השכילים יזהירו כזוהר הרקיע? איפה כתוב הפסוק הזה? שמאי? בזוהר. הזוהר ציטט פסוק. דניאל. והמשכילים ישכילו כזוהר הרקיע, ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. מי אלה המשכילים? שואל, הגמרא שואלת בבבא בתרא, אלה דיינים שדנים, אלה רבנים שפוסקים דין אמת לאמיתו. הוא אומר לך, דבר זה אסור, דבר זה מותר. זה נקרא משכילים, מה השכר שלו? לעתיד לבוא, הוא יהיה מאיר כזוהר הרקיע. אבל הוא מצדיקי הרבים, מי אלה מצדיקי הרבים? מלמדים תינוקות של בית רבן א' ב'. איך כתב עליו השלום, הרב, זכותו תגן עלינו בעל פה ליועץ, רבנו אליעזר פאפו, ענק שבענקים, למעלה מ-30 ספר כתב, כמה הלכות, כמה ספרי מוסר, איזה חוכמה הייתה לו. ענק, ענק, ענק. והוא כותב שרב הכי גדול בישראל, שיושב ולומד ומפלפל בהרמב״ם, בית יוסף, הרשב"א, הרמב"ן, הרשב"ם, רש"י, רבנו ירוחם, הרזה, הרעה, וכל הפוסקים הראשונים. וזה, אתה יודע איך זה מרתק? שהוא רואה קבוצה מול קבוצה, מה תראה את זה, מה תראה את זה, וכל אחד מתרץ אחרת. אומר, ויש לו זמן, והזמן שלו מאוד יקר. אומר, הקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אין לי הנאה במה שאתה עושה. אתה הולך רגע אחת ללמד ילדים, או ללמד אנשים בעלי בתים, שעכשיו באו מארגנטינה, והוא בא ממקסיקו, אני יודע מאיפה, ולא יודע ללמוד. ואתה מלמד אותו א' ב', זה אצל הקדוש ברוך הוא יותר חשוב מהרמב״ם ורשי ורבנו תם ותוספות שאתה לומד ומלמד את התלמידים שלך. תראה מה זה. ללמד א' ב', ללמד עיקר. אומר למה? כי עיקר התורה זה א' ב', אתה מתחיל מא' ב'. אז זה עיקר התורה. לכן הילדים האלה הם מקיימים את העולם. כי הם הבסיס של הכל. אומר זה הסוד, ועוד יותר, שם משהו מבהיל מאוד בגמרא. גמרא מביאה מעשה, תראה איזה פחד היה להם מהרבנים. רב, שמעת על רב? ראש האמוראים. רב, יום אחד היה הולך, והנה ראה איזה גינה, של גינה הזו של ירק. כשהגמרא מדברת על גינות, זה לא גינות של ראשי ערים, ששמים פרחים מזויפים. שאין להם לא טעם ולא ריח, אלא גינה של ירק, כל מיני ירקות יפתים ומשובחים. ראה את מי? לא פחות ולא יותר, רב רואה את רב שמואל בר שילת, מסתכל בגינה שלו, עובר בשביל, ובודק ככה את הירקות. אומר לו, רב, לרב שמואל, מה, עזבת את התורה? סך הכל הוא עבר בגינה. אמר לו הרב, ידע, 13 שנה לא הייתי פה. לא הלכתי לראות את הגינה שלי. יש לי פועל שהוא אוסף את הבנדורה ואת המלפפונים והארטישוקים. אני לא ראיתי את הגינה 13 שנה. וגם היום שאני נמצא פה, אני חושב על התלמידים שלי. כי רב, כעס עליו, כאילו, איך עזבת את התלמידים שלך בתלמוד תורה, ואתה בא לראות את הגינה שלך? הוא אמר לו, לא, 13 שנה לא ראיתי אותה. ועכשיו אני רואה אותה, ואני שמתי מלא מקום, ואני חושב עליהם, אם הם למדו את מה שאמרתי להם, אם הם זוכרים, אם הם יודעים, עושה להם מבחן. אז הגמרא הביאה את זה כדי ללמד מוסר, כמה צריך להיזהר. יש רבי יהודה רוזניס, סיפרתי לכם עליו, גאון הגאונים. הוא היה בטורקיה, בקושטה, רבי יהודה רוזניס, בעל משנה למלך, והוא היה קרוב מאוד למלכות. המלך מינה אותו אפסנאי של כל הצבא, הוא היה צריך לדאוג לכל הנשק, לכל החרבות, לכל הרומחים, ולכל המאכלים, והתלבושת, והחליפות של הצבא, כולו, הכל, הוא היה המפקד של הכל. והיה בחוכמתו הגדולה, היה יודע לסדר הכל. הוא כתב משנה למלך על הרמב״ם, הכל הרמב״ם. ופתח בבית שלו ישיבה, סיפרתי לכם שלושה תלמידי חכמים, אמר להם, אני לא לומד כל היום, ואני, יש לי 3 שעות ביום שאני עסוק עם המלך, אתם תלמדו במקומי, משלם לכם שכרכם, כל השבוע תשבו אצלי. ממוצאי שבת עד ערב שבת. כך היה. אז הוא כתב גם ספר שנקרא פרשת דרכים. שם הוא תוכן סוגיות אחד בתוך השני. והוא נכנס לסוגיות שהזכרנו. הוא אומר, כשבא הקדוש ברוך הוא להחריב את בית המקדש בבית שני, עשו עוונות, אז משכון עלינו, נכון? משכון. בא להחריב את המקדש, אמר, אני אחריב אותה, אבל איך אני אחריב? השכינה פה, כל עוד השכינה נמצאת, אי אפשר להחריב אותה. אמר, אני אצא, ותצא השכינה, סלק את השכינה מפה, ואז יבואו הגויים, ייכנסו, ועל זה צועק הנביא, במגילת איכה, אדוני אין בציון עם מלכה, אין בה, הנביא צמע, אומר, אני כל יום רואה פה את הקדוש ברוך הוא נמצא, כל יום אני רואה את הכיסא של המלך, מלכי המלכים נמצא בהר הבית, פתאום היום הוא לא נמצא. אז עכשיו הבנתי, הוא לא נמצא, לכן חרב את המקדש. אז ככה עשה הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, אבל יש פסוק אחר, פסוק אחר שמובא גם כן באיכה, עולליה הלכו שבי לפני צר. זאת אומרת, הילדים הקטנים, קורא להם לפעמים תינוקות, לפעמים עוללים, הם הלכו שבי לפני צר. אומר דה, והגמרא דרשה שם בסנהדרין, שכאשר באו לגלות, בהתחלה הגלו את הסנהדרין. ועדיין השכינה נשארה בבית המקדש. גלו סנהדרי קטנה, עדיין השכינה בבית המקדש. גלו משמרות כהונה. כל ה-24 משמרות כהונה גלו, שכינה לא גלתה. גלו בחורי ישראל, שכינה לא גלתה. גלו עם ישראל עצמם, גלו הלוויים, שכינה לא גלתה. ברגע שתינוקות של בית רבן היו יושבים בהר הבית, ברגע שהם הרימו את הרגליים והגויים לקחו אותם משם, גלתה השכינה. לכן אומר הפסוק וצועק עולליה הלכו שבי לפני צער. אומר, תאר לך מה זה. ואחר כך, מה היה עוד? אחר כך אומר שצריך האדם להיזהר לשמור בניו ובנותיו מעבירה, שיזכור כמה, כמה הם אז עבדו את השם וגרמו לקדוש ברוך הוא נחת רוח. אל תשכח מה שאמר אבנימוס הגרדי. כלומר, אומרת, לא היה מזמן בלעם הרשע צורר מאויב מסוכן לישראל כמו בלעם, עד שבא אבנימוס הגרדי, זה בזמן רבנו חנן בן זכאי. אז בא לארץ ישראל, אז הוא רצה לכבוש את ארץ ישראל ולהגלות את ישראל. בא אליו המלך לא בחלום, בהקיץ, אומר לו, תקשיב, כל עוד אתה רואה שיש תינוקות המצפצפים בקולם. למה אמר מצפצפים? אפילו לא אומרים א' ב', הם משמעים משובש. הוא אומר את המילים הפוכות, אותיות שבורות, העיקר הוא מוציא מהפה שלו קולות, אתה לא תוכל להם. ברגע שהתינוקות לא יהיו שם, אז תוכל חסר שלום להם. וכאן ראינו כמה חמור, כמה זה חשוב, העניין של ילדים לשמור עליהם, שילמדו תורה ויעסקו בתורה, ועל ידי זה יש שמירה לכל עם ישראל, הם שומרים אותנו. המהר"ל, כן. כן. רב שמואל, נו, תמשיך. אין דבר, נו. נו. אז המהר"ל אומר, המהר"ל, אני אענה לך מה המהר"ל כותב. די, החליף את הכובע. המהר"ל כותב בספר נתיבות התורה. יש לו ספר נתיבות עולם, יש שם אחד מהם נתיבות התורה, נתיב התורה. כותב המהר"ל עליו השלום, זכותו תגן עלינו. הוא אומר, תדע שתינוקות של בית רבן הם יותר חשובים מבית המקדש. איך יכול להיות? אומר, קודם כל, יש הלכה מפורשת, כך נפסק בשולחן ערוך, שאין מבטלים תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית המקדש. עכשיו, לו יצויר שהרגע יבואו, יודעים לנו, הר הבית בידינו, בואו בונים את בית המקדש, יאללה, כולם מתגייסים, אנחנו מתגייסים, נכון? מורדים את הכובעים, את המעילים, ויאללה, מרמים אבנים, מלט, מה צריך, מתחילים לבנות. ילדים לומדים? לא. אליעזר שם מלמד תינוקות תהירים, אומרים לו, אתה נשאר פה, אנחנו כולנו הולכים. למה? אז הוא אומר, תשמע איזה חידוש גדול. הוא אומר, תדע שהמעלה שלהם יותר מבית המקדש עצמו. למה? בית המקדש מורכב מעצים ומאבנים, שהם עצים ואבנים, יש בהם קדושה, נכון, והם קדושים. אבל תינוקות של בית רבן גם קדושים. אבל בוא אני אראה לך שהם יותר קדושים מהעצים והאבנים של בית המקדש. לא, העצים והאבנים הם לא לומדים, אין להם פה ואין להם אוזניים. אבל לתינוקות של בית רבן הם בעלי נפש, ככה הוא אומר. נפש, גם אם נשמה עדיין לא קיבלו עד שיהיו בר מצווה, אבל יש להם נפש, ואז מעלתם יותר גדולה מהעצים והאבנים שבבית המקדש. ולכן התורה מתחילה עם תינוק. הרי כל אדם, איך למד תורה? מתי שהוא היה תינוק? מי שלומד תורה בגיל 40 או בגיל 20 זה מסכן, אבל תינוק, אין תינוק בישראל שלא לומד א' ב' ולא שומע קריאת התורה, ולא מתחיל עם איזה משהו. לכן הוא אומר, משיחי, אל תגיעו במשיחי. עכשיו מצאתי דבר מאוד מדהים, היום הייתי מחפש בספרים, ספר חסידים, כתב אותו רבי יהודה החסיד, היה ענק שבענקים, כותב דבר מאוד מבהיל, שם בסימן תף תף שין מם, תת שם, הוא כותב, תדע שהתינוק בעריסה היו נוהגים איך שנולד התינוק, מניחים חומש ויקרא מעל הראש שלו. הוא שאל אותם בשביל מה, הרי הוא לא יודע לקרוא, הוא לא מסתכל, בקושי פותח עיניים. ל-22 שעות באים, מה הוא ישן? רק שעתיים הוא ער. וגם כשהוא ער איזה צעקות צורח, איזה צבא. וואו. אז מה? אמרו לו, כן, זה החומש כשהוא יתחיל לדבר ויתחיל לקרוא, נלמד אותו ספר ויקרא. אז מהרגע הזה, אנחנו מזהירים את האמא, את האבא, את האחיות, את כל המטפלות, שכולם דירו בלקום. אל תשאירו לו יונתן הקטן מן הבוקר רץ לגן. שרים לו תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, ויקרא אל משה, וידבר אדוני אליו ואוהל מועד למור. זה מה שצריך ללמוד. אחר כך הוא אמר עוד דבר מדהים מאוד. הוא אומר, כתוב ודגלו עליי אהבה. אומר, ושמעתי מה פירושו ודגלו עליי אהבה, זה העץ שמחזיק אותו הרב, הוא מראה את האותיות לתלמיד. הרי יש להם לוח גדול, שעליו מצוירים האלף בית, והרב יש לו מקל עץ, והוא מראה, אומר לו הקדוש ברוך הוא לרב הזה, ודגלו זה דגל, עליי אהבה, אני אוהב את המקל הזה, שאתה מצביע בו ואתה מראה בו את ה... את האותיות לספר תורה. לספר לכם עוד דבר, מדהים מאוד. הסבא של הסבא של רבנו הארי, אתם יודעים שרבנו הארי היה משפחת לוריה, דודו, רבי שלמה לוריה, רשל, היה גאון גדול בפולניה, לפני 500 שנה. רבנו הארי 450, 430 שהוא נפטר, משהו כזה. אז היה רשל. סבא של סבא שלהם, תלך אחורה, עוד 200 שנה, אפילו יותר, היה רבי יוחנן לוריה. גאון גדול. והוא היה גר בחבל אלזס, זה נקרא. עד היום החבל הזה ידוע. חבל ארץ מאוד פוריה, שהולכת לאורך מהצפון עד הדרום, והיא גובלת מצד אחד גרמניה, מצד שני צרפת. ותמיד היו שם מלחמות. למה? זה ארץ פוריה מאוד, מוציאה מאוד פירות, פירות מאוד משובחים, ופעם הצרפתים טוענים זה שלנו, והגרמנים הארורים, הם אומרים שלהם, והיו הורגים, ומדי פעם היה מלחמות, והוא היה גר שם, נולד שם, הכפר שהוא נולד היה שם, והיה תמיד חכם עצום, והנה, התחתן, הביא 21 ילדים, הוא כתב ספר משיבת נפש על התורה, שם בפרשת כי תצא הוא מתאר את ה... את מה שאני אומר לכם. הביא 21 ילדים, והנה, הייתה מלחמה, ולא רק מלחמה. אתה שומע? ברוך הבא, הרב. שלום עליכם. הייתה רעידת אדמה שמה. הייתה רעידת אדמה. למה אתם בורחים? זה הדובדבן של העוגה. אז הייתה רעידת אדמה נורא, והם ברחו מהעיר שלהם. כותב, במשך שנתיים הוא ואשתו וילדיו 21 בנים ובנות, גידלתי אותם בנקיקי הסלעים ובמערות צורים, מערות בתוך הסלעים, שם היה, לא יודע, הנחשים לא באו, מי יודע מה היה שם. והוא גידל אותם. ואחר כך, שנגמרה המלחמה, הוא חזר לעיר שלו, וראה את העיר חרבה, והלך לחפש איפה יש תלמידים, והוא היה מלמד חכמים. תמיד חכם עצום, רבי יוחנן לוריה. אז מה עשה? מצא 30, אסף 30 בחורים, שהיו הבחורים האלה, מסכנים לא יודעים אפילו ללמוד לקרוא. במלחמה נעזבו, שכחו את לימודם. אומר, אספתי אותם, התחלתי ללמד אותם, א' ב', בחורים בגיל 20, א' ב', ועד שהגיעו לגיל, למדרגה, שהתחילו ללמוד גם גמרא, וגם להקשות, והרמב״ם, ומפרשים. הוא אומר, ועלה בדעתי, וכך גידו לי מהשמיים, כך הוא ממשיך. שארבע פעמים למד, יש בכף בית אותיות, רק בארבע. אחד, באלף. אתה אומר אלף, אלף למד פה, הנה למד. אחר כך שנייה בגימל, גימל יוד, מם למד. אחר שלישית בדלת, דלת למד תף. תמשיך הלאה, לא תמצא רק למד. למד מם דלת. אומר, מהשמיים גילו לי, מה הסוד הזה? אומר, אלא, א' ב', א' ג', א' זה הילד שלומד ונעשה אלוף. מה זה אלוף? אחר כך הוא נהיה רב ראשי, נהיה דיין, נהיה ראש ישיבה, נהיה פוסק, נהיה ענק. זה א', מא', כמו אלוף. אבל הם גנבו לנו את זה. אלוף זה אלוף בתורה. אחר כך הוא אומר, ג' זה שתומך באלה שלומדים תורה, זה הג' והדלת, הוא אומר, זה הדלים העניים שיש להם ילדים כישרוניים, אבל אין להם מי שיחזיק אותם וילמד אותם. אז יש את הג' שעוזר לדלת. ומה זה הלמד עצמו? אומר, הלמד זה הרב שיושב ומלמד כמו שהגמרא אומרת, מלך במסיבו. למה? אם תיקח שורה של כל א' ב', אז תעשה א' עד כף מכאן, ומ' עד תו מכאן, והלמד באמצע כמו מלך בגדוד. אז זה הלמד. הוא אומר, אבל לא לזה רציתי לבאר. הוא אומר, רציתי לבאר משהו מעניין. הוא אומר, האות למד משתמשים בה לכל מיני שימושים. למשל, מה אתה מתכוון היום לעשות? אני מתכוון ללכת לישיבת מיר, ללמוד שם. ומה אתה עושה אחר כך? אני ללכת לבית לאכול. אתה שם לב, לאכול, ללמוד, לשבת, לקום, לקנות, לשכב. וכן, אז זה הדרך למד משמשת למשהו. אז משתמשים בה. אחר כך, איזה אות נוספת אנחנו משתמשים? באלף. אלך, אשב, אעמוד, אקום, אדבר, אשמע, אטייל. וכן, אז זה הדרך. אלף, משתמשים בה. למד, משתמשים בה. אבל גימל, שמעת שמשתמשים באות גימל לאיזה משהו? לא. גימל מה? גוחל, גאוכל, גאשב, אין שימוש. וכן דלת, אין. זה להראות שהתינוקות של בית רבן הם ג' דלת, אומר, אסור לך להשתמש בהם, כמו בנרות חנוכה. איך אנחנו אומרים? הנרות הללו קודש הם, ואין לנו רשות להשתמש בהם. אומר, הילדים האלה הקטנים, אל תשתמש בהם לשום שימוש, לא שליחות, לא למילוי איזה תפקיד, שום דבר. רק תורה ותורה ותורה ותורה, וככה יעלו ויצליחו ויהיה כמו שצריך. עוד מילה אחת, רבי יונתן אייפשיץ כותב. יונתן אייפשיץ כותב, אומר, תדע ששכינה שורה עליהם, על הילדים. ולכן מלמדם תורה שהם לא הם, השכינה איתם. ולכן גם אמרו רבותינו שניתן הנבואה לקטנים. למה ניתן הנבואה לקטנים? מה זה? הרמב״ם אומר, כתב, שכמו שקטן סתם מדבר, תינוק, ממציא סיפורים, אבל הוא אומר, יש בזה איזה רעיון. מה זה ניתן הנבואה לקטנים? כיוון ששכינה שורה עליהם, כמו שראינו בגמרא, לקח את הילד, אמר לו, פסוק לי פסוקיך. אז זה נבואה קטנה. למה? ולמה ילד דווקא? כי הוא לא עשה אבונות, והשכינה שורה עליו, זה המעלה שלו. ושהיה רבי שמואל סיריליו, היה בטורקיה, אז הוא ירד למצרים. במצרים, מה שמו וזכרו, בא איזה שליט אחד רשע, כתב אפילו את שמו, כתב את זה בספרו, רשע הזה, שיטן אחמד, מה שמו. וזכר זכרו, גזר על היהודים לשלם 3,000 זהובים תוך 3 ימים. 3,000 דינרי זהב. מאיפה יביאו? מה עשה? רבי שמואל סיריליו הביא איתו את אביו, הרב הזקן, רבי שלמה סיריליו, אסף את כל ילדי התלמוד תורה שבעיר, היו אלפים, הכניס אותם לבית הכנסת הגדולה, וצעקו לשם והילדים עמו, והתפללו וצעקו סליחות בדמעות שליש, בו ביום נהרג אותו צורר ואויב. באותו יום הם חיכו, אמרו לו 3 ימים, ולא 3, תכף ומיד, תטלע רוחו, תצא רוחו, ישוב לאדמתו. אומר פה, תראה מה זה מעלת הילדים. ואגב, אחד שאל אותי היום, מאיפה המקור שתשבר גרם, ראשי תיבות, תינוקות של בית רבן, גזרות רעות מבטלים, תשבר גרם. זה מקורו, כתב אותו הרב ראשית חוכמה עליו השלום, רבי אליהו דוידש, זכותו תגן עלינו. בסוף ספרו יש לו פרק גידול בנים, ושם הוא משבח מאוד את מעלת התינוקות של בית רבן, ואומר, תדע, אין גזרה שיכולה לעמוד מולם. לכן נחזק אנחנו את הילדים הקטנים, אבל שאין בו חטא, וזה גם בנות קטנות למטה מ-12, בנים למטה מ-13, בנות למטה מ-12, על ידי התפילות שלהם והלימוד תורה שלהם, יגזור עלינו הקדוש.